בוקר טוב לעורך דין ניר אלקבץ.
בוקר טוב.
סגן מפקד יחידת הסייבר בדימוס בלהב 433, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על הפריצות לאתרים הישראלים לאחרונה. עשרות פריצות, למעלה מ-100 פריצות לאתרי אינטרנט ישראלים בשבוע האחרון, וכולם נעשו על ידי קבוצת האקרים פרו-פלסטינית, ומדובר באתרים די גדולים, בתי חולים, לשכת העיתונות הממשלתית, עיריות וכו' וכו'. השאלה היא אם אנחנו חשופים לדברים האלה, לפריצות הסייבר האלה, יותר ויותר.
קודם כל התשובה היא כן, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, הרי שהרגישות גדלה, ובגלל שהרגישות גדלה והרצון של העבריינים, עברני הסייבר, בהקשר הזה של קבוצות האקרים הפרו-פלסטינים, לפעול כנגד אתרים ישראלים, ככל שהיא גדלה, הרי גם הכלים הופכים להיות מתוחכמים יותר ויותר. אבל חשוב להדגיש, בקשר למה שציינת, שפריצה לאתר יכולה לבוא בכמה צורות. ובוא, אני אתן לך רק שתי תצורות אפשריות. הצורה אחת זה לעשות דיפייסינג לאתרים, שזה מה שעשו בהקשר הזה. דיפייסינג לאתר זה אומר שאתה קורא לזה אתר, אתה רואה מה...
אתה קורא לזה דיפייסינג, שינוי פני האתר.
נכון.
כן.
פריצה נוספת, אפשרית, ופריצת סייבר
סמויה?
חמורה הרבה יותר, היא פריצה שגונבת את הנתונים של האתר, משנה את הנתונים של האתר, לוקחת נתונים של משתמשים באתר, כמו לדוגמה בבית חולים נתונים רפואיים. לצורך ההסבר חשוב להבין שכדי לעשות פריצה שהתוצאה שלה זה לקחת נתונים, לקחת בסיסי נתונים של האתר, הפריצה עצמה היא הרבה יותר מתוחכמת, היא דורשת משאבים הרבה יותר מתוחכמים. פה הם לא הוכיחו את היכולת הזאת, זאת אומרת, לא נראה, לפחות לפי הפרסומים, כן? על כך אני מתבסס.
הם לא הוכיחו את היכולת הזו, אבל כמו שהם עושים, גם עם הטרור בכלל, הם מצליחים בניסיונות ההפחדה האלה ובפרובוקציות.
נכון, זה משפיע על דעת הקהל, אני מסכים איתך לגמרי.
כן.
ברגע שהם עושים דיפייסינג לאתר, זה לא ממש משנה לגולה שנכנס עכשיו לעירייה לקבל שירות. זה לא, הוא כרגע לא מעניין אותו אם נגנב נתונים או לא. הוא יודע שהוא לא יכול לקבל שירות, וזה עושה את הנזק. אני מסכים לגמרי. אבל חשוב להבין שכפריצה, בהקשר לשאלה שלך, כן. כפריצה מדובר בפריצה בלבל הנמוך ביותר. לא לבל מתוחכם. ואגב, אם הם היו יכולים לעשות פריצות בלבל מתוחכם יותר, מן הסתם אני מניח שהם היו עושים את זה. ועל זה אפשר להגיד, אתה יודע, זה מסוג הסבר שלילי. ההן מעיד על הלב. זה שהם עשו את הפריצות האלה, זה כנראה מעיד שאין להם יכולות אחרות. עם זאת, לא מן הנמנע שהם ירכשו, דרך אגב, יכולות הרם לא צריך לפתח, גם אפשר לרכוש את היכולות האלה מהדארקנט, כי זה הכל אוף דה שלף. אתה יכול לקנות מוצרים בדארקנט ולהפעיל אותם כנגד אתרים ולעשות את הפעולות האלה. כך שאני מאוד מאוד נזהר מלומר מה הם יוכלו לעשות. אבל אני כן יכול להגיד לך בצורה חד משמעית שהפעולות שבוצעו בהקשר של הפריצות הללו לא מעידות על יכולת פריצה גבוהה של האקרים. אני בכלל לא הייתי מגדיר את זה אולי כהאקרים, אלא יותר כאיזשהו סקריפט קידיז כאלה שמשתמשים בפריצות. מוצרי המדף מאוד מאוד
כן.
בשביל לעשות הרבה...
ברור, אולי זה באמת לא מורכב ודי פשוט אפילו ובסיסי, אבל בכל זאת באמת ההד שזה מייצר, הנה פרצו לאתר, וגם הדיווחים בתקשורת הם בהתאם. עכשיו, השאלה היא, איך אפשר להתגונן? אנחנו מכירים שיש אלף, אולי לא מעט דרכים להתגונן, אבל אולי לא תמיד אפשר להתגונן.
לא, תמיד אפשר להתגונן, תמיד אפשר לשים מנגנוני הגנה ולראיה, גם האתרים שנפרצו, גם אלה שנפרצו לא נגנבו להם בסיסי הנתונים, וגם האתרים האלה שנפרצו, הם לא האתרים ברמת ההבטחה, לא היו ברמת ההבטחה גבוהה מספיק, ולראיה, תשמע, הם נפרצו עם כלים מאוד מאוד פשוטים. אם הם היו פועלים בצורה מינימלית להגנה, כפי שנדרש היום, אתה יודע מה, עזוב אחריות כלפי צד שלישי, אתה מחזיק מידע שלו, שהיא ברור שאתה חייב, אבל גם אם אתה לא מחזיק מידע של צד שלישי, יש דברים בסיסיים שאתה יכול לבצע במערכת ההגנה שלך, גם על ידי קביעת סוגים של אנשים אחרי הבטחת מידע, לגבות סיסמאות, לשנות את הסיסמאות, לעשות דיבורים כמו שצריך.
אתה אומר שכנראה לא מעט אתרים בארץ פשוט לא מכינים את עצמם נכון, ולא דאגו להבטחה מתאימה.
כן, נכון, תקשיב, יש פה בעיה, יש הרבה מאוד אתרים בארץ שהאתר משמש את בית העסק לא בהכרח לעיסוקו, אלא יותר כדי להראות על מה העסק, במה העסק עובד, מה העסק עושה. מעין חלון ראווה של העסק.
נכון.
ובעסקים שכאלה, הרבה פעמים, אתה רואה שבעלי האתר לא ממש תורכים לשים את מנגנוני ההבטחה הנדרשים.
יכול להיות שזה עניין של כסף, ניר אלקבץ, לא?
ברור שזה עניין של כסף, אבל אתה רואה מה קורה, אם לא משקיעים אפילו את המינימום, אז מתקבל רעיון שכזה שמנסה להסביר איך באמת יכול לקרות דבר כזה. אז נכון, זה עניין של כסף, אבל אם אתה בונה אתר, לפחות תתרח ותשים את ההבטחה המינימלית, כדי שגם את השירות שאתה רוצה לתת ללקוחות שלך תוכל לתת. אז פה זה לא היה כזה היסטרי, אבל תאר לך שאתה רוצה להיכנס לאתר של בית חולים, או לאתר של עירייה, או whatever, ולעשות משהו שהוא מאוד מאוד דחוף.
אז מכל השיחה הזאת שלנו, אנחנו יכולים להבין שבעצם אולי צריך פה איזשהו מהלך ממשלתי, מדינתי, כדי לגרום לכך שלפחות, כפי שאתה אומר, למי שיש אחריות על צד שלישי, גופים גדולים שכאלה יהיו כל הזמן, בוא נגיד, או מוגנים טוב יותר.
תקשיב, זו הייתה הערה מאוד נכונה, ואתה פשוט התפרצת לדלת פתוחה. כי בחודש
התפרצתי לא לאתר, לדלת, כן.
כן, אני אגיד לך למה, כי בחודש הבא, במאי, נכנסות לתוקף תקנות הגנה על הפרטיות, של הרשות להגנה על הפרטיות, והן בדיוק עוסקות בדברים האלה. מתי ולפי איזה מדרג של אתר, איזה מדרג של הבטחה אתה צריך לשים על האתר שלך, על בסיס הנתונים שלך, כדי לשמור על נתונים שהם לא שלך.
והתקנות האלה יחייבו את מי?
יחייבו את כל מי שמחזיק נתונים על אדם אחר, כמובן בדירוג של לפי חומרת, לפי הרגישות של הנתון מחד, ולפי כמות הנתונים מאידך. אבל זה בדיוק מה שעושים, ואגב, גם האיחוד האירופי, במקביל, הוציא תקנות, שהן נקראות תקנות ה-GDPR, של כל מי שפונה בכלל ללקוחות שנמצאים תחת כנפיו של האיחוד האירופי, גם הוא מחויב, אפילו אם זו חברה בארץ לצורך העניין, גם הוא מחויב אפילו לשים נציג באירופה, כדי שיהיה את מי אחרי זה לתבוע או להטיל עליו כנסות. ובהחלט, לשם אנחנו הולכים, וזה כבר עבר את כל תהליכי החקיקה או התקנות, צריך לעשות בזה שנדרשים, אנחנו בדיוק שם, ועכשיו הארגונים בדיוק עובדים, כדי להתאים את עצמם לרגולציה החדשה.
ברור. העורך דין ניר אלקבץ, שמחנו לשוחח איתך, החכמנו קצת גם, סגן מפקד יחידת הסייבר בדימוס, להב 433, תודה.
תודה לך, שיום נעים.
יום נעים.